חרוב ביתר. הגמרא בעצם מציין פה שלושה מקרים שונים של חורבן. א', ירושלים, ב', תורמלכה, ג', ביתר. עכשיו, ירושלים וביתר מדובר בתקופות שונות. זה המרד הגדול והחורבן, וזה איזה בר כוכבא. תורמלכה לא ברור לחלוטין אם זה נספח חמשת המקרים האלו, אם זה איזשהו אירוע שלישי בתווך, באותם 60-70 שנה ביני ביני, זה לא לחלוטין ברור. בכל אופן, יש פה כמובן שלושה מקרים, שהמעניין שגומת ככה, שאתה מפחד תמיד, מה שבוא ליפול ברעה, קמת מקמת שחב ירושלים וכו', ותרנגולה, ובשלושה יש איזה מקרה פעוט, זעיר, על פניו לא כזה משמעותי, והגמרא תולה בזה את כל החורבן. עכשיו, תמיד, השם מפחד תמיד, אז מה זו אחרת, מחסים את זה או לבר קמצא, או לזכר בן אבקולוס, שלא צפה מרחוק את הבעיות, אבל האמת היא שעל פניו, גם שני המקרים האחרים מוכרים את אותו עיקרון, תכף נראה את המפנים, רבי יוחנן בעצם בא לקבוע עיקרון יותר משמעותי ומדגים אותו בשלושה מקרים, לא במקרה אחד. המקרה הראשון הוא בכל המקדש, אבל גם שני אחרים במידה רבה מדגימים את החשיבות של העיקרון שאשר אדם מפחד תמיד. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, מדובר בעצם על פניו בשלושה חורבנות שונים. עכשיו, כבר חורבן ירושלים הוא כולל הרבה חורבנות בתוכו, אבל צריך להגיד כרגע, החורבן המרכזי בירושלים זה חורבן המקדש. חורבן שתורמה כנזר עוד מעט, זה חורבן של ארץ ישראל, בארץ ישראל, תושבי ישראל, איך ש... נגיד זה חורבן הערי ישראל על תושביהן וכולי. חורבן ביתר, אני לא משוכנע, אני נוטה לחשוב ש... זה גם כמובן עיר מלאה באנשים, אבל אני חושב שאני נוטה לחשוב שזה קשור בתורה. בעיקר לפי הדיבור של המביאה, יכול להיות שקשור גם במלכות אולי. זאת אומרת שנתפס כאילו כסוף הניסיונות להקים איזו מלכות, מלכות ישראלית, איזו ישות פוליטית ישראלית. בכל אופן, מדובר פה בשלושה חורבנות שונים. עכשיו, הדבר הזה כשעצמו הוא משמעותי, כבר הזכרתי לפני דקה או שניים, וגם בשבת בשיעור בהלכה, אנחנו בעצם מתאבלים, יש כמה ביטויים או מוקדים לאבלות בתשעה באב, זה כבר כך מגיעת איכה. יש את המקדש כמובן, אבל זה לא כמקדש, אחר כך את החורבן על עם ישראל, אנשים שנהרגו ונשחטו, וצריך לזכור, קודם כמובן פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מעם ישראל, מעבר לפשוט מאוד נקרא לזה, סתם לחמלה ולרחמנות, כרח ומחנוי רחמנו וחסד באמת, אז כשאנשים נהרגים זה כמובן באמת מאוד נגד התוכנית האלוקית, אלא גם בגלל, יש את נושא, יש קודם כל אומרת, הרג בן אדם באשר הוא, זה חילול כבוד שמיים, הוא עצם אלוקים שבאדם. יש בכל אבלות, נימה מאוד משמעותית, שאבלות היא לא רק כזה שהקרוב או אדם שאתה מאוד אוהב אותו נהרג או נפטר, אלא... בשביל מה מועד קטן נפתת וו, דמות דיוקני נתתי בכם, בבנותיכם הפכתיה. הוא אומר שם רשי, דמות דיוקני נתתי בכם, כי בצורה כי מסעת האדם. ובכל תבילות יש כמה וכמה תמותים, ביטויים משמעותיים לרעיון הזה, שאתה מתאבל גם על סילוק השכינה שבמותו של אדם. זאת אומרת ש... יש כל מיני דרכים לפגוע בצלם אלוקים של האדם, אפשר לבזות אותו. המרכזי זה המוות. זאת אומרת, הפגיעה בצלם אלוקים של האדם באשר הם באשר הוא.
מה אתם מגיעים? זה
הצורה
שלו או
הנשמה שלו? גם וגם, בחז"ל יש, יש מוטיב מאוד בולט, שזה לא רק הנשמה, זה גם זה ביטויים גופניים. זה בעיקר בשני מקורות בולטים. קודם כל יש כאן בשבת, תפנו למדבית. נתניה, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו. בשביל שמה, כל פועל השם למענה. ההיגיינה הגופנית היא לכבוד שמיים פורשי. לכבוד כאילו דכתיב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז הסיבה שאתה צריך לחוץ פניו, פניו ידיו ורגליו כל יום, זה בשביל הצלם אלוקים, שהוא צריך לדאוג שארון קודש יהיה נקי, וספר תורה מה לא יהיה בביזיון. ועוד, הרי בריאות נאות, אומר בריאות שככה לא בעולם. או המשנה בסנהדרין שאסור להלין מת בחוץ. למה? כי הוא אומר את המשנה שם, אני אקפל את הביתה שנייה אחת. המשנה לפעמים ואו אומרת, כי קהילת אלוקים תלוי כבר, ומה זה, מה בימי הבישה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת, קלה לי מראשי, קלה לי מזרועי. אם המקום מצטער, דמן של השם שנשפע, כבחור דמן של צדיקים. אז בגמרא אומרת, למשל מה הדבר דומה? תאי, רבי מאיר, משל, משלו, למה הדבר דומה? לשני בני אדם אחים תאומים בעיר, אחד מן המלך, אחד יצא לסטיר, צבא המלך ותלו, כל אותו אומר, המלך תלוי, צבא המלך והורידו, שאומר פה רש"י. לשני אחים תאומים, אף אדם עשוי בדיוקנו של מקום. אני רואה שכל הזמן המוטיב הזה שהגוף עצמו, לא רק ה... עכשיו, יש כאלה, ברמב"ן יש דברים מאוד מאוד נשגבים על הפנים. כי הפנים זה אותו אזור בגוף שבו האישיות שלך בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם אני אצלם, אם אני מיד כל מיש בחדר הזמן, אני אצלם אותו מהצבא ולמטה, לא נדע על האישיות שום דבר. אני לא יודע להבחין ביניהם. זאת אומרת, הפנים, אני יודע להבחין. הפנים זה... נקרא לזה, זה החלון, דרכו, האישיות, החריזמה, באים במידי ביטוי. אז כדי, אז ברמת, אני צריך ללמוד על הפנים, אבל זה רעיון זה כל הזמן, כן, הגוף. באמת, הגוף לא רק, לא רק הנשמה. זה גם הסיבה, מצוות קבורה קשורה בזה וכדומה. טוב, עכשיו, אז בתשעה באב מתאבלים על מקדש, מתאבלים על האדם, אמרתי קודם, מתאבלים על האדם כסוג שכינה, מתאבלים גם כן על האדם, עם ישראל, כי ישראל הם נציגי המקום, כי כבוד שמיים קשור בכבוד עם ישראל, אז גם כמרכיב הזה, אומרת, עם השם אלו בארצו יצאו, אומרת שזה חילול השם, אומרת, אז גם זה מתאבלים את אישה הבאה, אומרת, גלות, תבוסה של עם ישראל זה חילול השם. אז יש את החילול השם שבעצם המוות, יש את החילול השם שבגלות של ישראל. עכשיו, נוסף הזה יש אבלות על הכהונה. מי שזוכר את הכינות, אז יש שם כמה כינות שמתייחסות גם לכהונה. יש כינה על משמעות הכהנים שחרבו. יש כינה על זכריה, כהן גדול שנרצח. יש כמה כינות שעוסקות, יש כינה על בן ובת ובשמי כהן גדול. כי גם הכהונה היא ביטוי לקדושה. וחורבן הכהנים, יש את המדרשים הזה. גם פה בהמשך יש מקום. אם כן, איזה בסוף. על הכהנים שקופצים לתוך המקדש ונשרפים חיים בתוך המקדש. גם זה באמת בגלל, בין היתר שחורבן המקדש, אז אחד מ... אחת הביטויים שלו זה גם חילול הכהונה. יש גם לגבי המלכות. למשל, יש קינה, יש פסוק באיכה, הוא הכפר משיח השם, נקע בשחיתותם, וחזל דורשים את זה על יושיהו הנביא. כתב את זה, בפסוק בדברי הימים כתוב, ויקונן ירמיהו על יושיהו. זה פסוק בדברי הימים. מה הוא קונן? כתוב בדברי הימים. רש"י אומר שם, הוא קונן את איכה פרק ד'. איכה יואם זהב זה יושיהו. עכשיו, אחת הסיבות, זו לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות שגם מקונים על יושיהו, זה בעצם קונים על המלכות. מלך, גם יש לו קדושה. הוא נשאר עכשיו המשחה, יש כל מיני הלכות, למשל, אין שם עזר למחי בית דוד בלבד, יש גם קדושת מלכות, יש קטע כהונה, יש קטע תורה ויש קטע מלכות. אנחנו מתאבלים תשעה באב גם, אם כי זה פחות בולט מחז"ל, יותר בקודם מאוחרים יותר, על תורה. על תלמידי חכמים, נגיד יש קינה, שפת התלמוד במאה ה-13, יש קינות שעוסקות בכך שהרגעת תלמידי חכמים, שוב, בעיקר מימי הביניים, זה בעצם חורבן התורה גם כן. יש כמובן את הגמרא לגבי גדליה, שזה קשה את הצלקים כשפת בית אלוקינו. ולמה שפה מיתת צלקים? קשה צלקים כשפת בית אלוקינו, קשה מיתת צלקים כשפת בית אלוקינו, שוב, כי גם התלמיד חכם נתפס עם קדושה, למשל, תשמע ככה תירה, לרבות תלמידי חכמים, ועוד כהנה. אז הרצה להתדבק באמת, הוא דווקא בו, וכייך שדבק במקום, הרי הקדוש ברוך הוא איש אוכלה, וזה מסביר ביטול לתמיד חכם. או בזמן שהמקדש קיים, אתה שופך נסכים למזבח, בזמן שבית המקדש קיים, מה תעשה? תשקה תמיד חכם ביין או במיץ, וכאילו שקט את המזבח. אז כולם אלה, בתשעה באב, מתאבלים עליהם. פה יש שלושה, אחד זה המקדש, אחד זה, כמו ביתר, זה עוד תורה ומלכות, ואחד זה עם ישראל, זה פה טור מלכה. עכשיו נבוא, נראה את הסיפור שם, זה גיטין אפנזיין, תרנגולה ותרנגולתה חריב טור מלכה. טור מלכה חרב בגלל שתי תרנגולות. דהבו נהיגי, כי אבו מפקי חתנה וקלטה, מפקי כמה תרנגול ותרנגולתה, כשהיה חתונה, היו מוצאים מזל טוב, סימן של מזל, תרנגול ותרנגולת, כלומר, פרובו כתרנגולים. זה גם מעניין שהדרגש פה על חתונה, היא, הסביבה שעשו, היא יותר מתייחסת לפריה וריביה, פחות נגיד לרומנטיקה. לא אמרו להם, תעבו כמו זוג יונים, אלא אמרו, תטיפו ותרבו כמו תרנגולות. חתונה כמובן זה גם וגם, אבל נגיד הראש למשל, אם נעשה אחד להלכה, ברמב"ם יש מצווה להתחתן. בראש, הראש המכתובות אומר, אין מצווה להתחתן, יש מצווה להוליד. בכל אופן, זה מעניין שהם היו לפעמים תרנגולת תרנגולת ולא סימן הזוגיות. אני כן מוכן לומר דבר אחד, מאמר מוסגר, אבל הוא אולי יותר חשוב לקרוא את השאר הדברים. יש הרבה פעמים אנשים באים והם רוצים לדחות הולדה, לדחות הריון, פתחת הנישואין, קודם כל יבססו את הנישואין, אחר כך, כשהם הנישואין יהיו מבוססים, אז יפסו להוליד. זו תופעה די רווחת. נגיד חלקים מסוימים בציונות הדתית או ב... עכשיו, יש בזה הנחה מאוד בעייתית. ההנחה היא שכאילו ילד מפריע לנישואין. זאת אומרת, ההנחה היא שכאילו, אתה קודם כל צריך להתבסס בינו לבין... יש גם הנחה שאנחנו לא מבוססים כרגע, שזה בעייתי, אבל יש גם הנחה שהילד מפריע לניסוי, אבא שלי כבר דיבר פעם בתיכון משפחה באיזשהו פורום מסוים, הוא אמר, מעודי לא התארתי לבן אדם לדחות את ההיריון בגלל הסיבה הזאת. למה? כי משפחה בונים דרך הילד, לא למרות הילד, אלא בונים את זה באמצעות הילד. וזה זאת אמת מאוד, מאוד משמעותית, וזה לא נושא שער, ובאמת, למה היא סמרת, זה ברור שהילדים הם משתלבים במערג הניסויים, ולא ישבו כאב ראש, צריך... אני לא אומר בגלל זה שאין ערך פמילי זוגי, באמת, לקחת תופשה בלי הילדים, אבל לתכן כל החיים, כאילו הילדים הם פוגעים, אם דבר באדם רגיל, אני דבר באנשים עם בעיות נפשיות, עמוקות יותר. אנשים רגילים, ההנחה היא שהילד אמור להשתלב בתוכניות שלך, ניסויים. מעבר לזה שהניסויים, אחרי שמתחילים, בונים דרך החיים. מישהו בא אליי, לא, מישהו בא אליי פעם, הוא רוצה לקחת פסק זמן מכל מה שהוא עושה, לנסוע איזה טיול, צריך חודשיים עם אשתו, גם כן, בשביל לבסס את הניסויים. אז מה זה לשמוע, אם אתה רוצה לנסוע חודשיים טיול, אפשר לדון על זה בפני עצמו, אוי ואבוי אם אתה חושב שאתה צריך את אם אתה צריך את זה בשביל לבסס את הניסויים שלך. הניסויים, בונים אותם ביום יום, בארוחת ערב, בשטיפת כלים, בבוציא את הזבל, לא בונים את זה על ריגושים בטיולים במזרח או במערב. כי אם אין ריגוש, אז כבר גם אין זוגיות. זוגיות בונים אותו בנתונים כסדרה. מוספים כחתם זה מאוד נחמד בניסויים, אבל אם מישהו חושב שהוא חתם מוספים כחתם, המנת שהניסויים שלו יהיו מבוססים, אז הוא בבעיה. ניסויים אמורים להיות מבוססים על התמידים. מוספים זה נחמד כתוספת, אבל מישהו חושב שבלי שהוא יישא חודשיים, כמו כמעט אקזוטים ושמה, יש לו מסתכל אשתו כל היום וחייך אליה, זה מה שהבאת הניסויים שלו, אז יש לו בעיה, כי הוא לא יבלה את כל החיים שלו באקזוטיקה, וכל החיים הוא יבלה בנליה. טוב, נחזור פה לתנגולות האלו. יום אחד וכחליף גונדה דרומאי, גונדה זה גדוד. גדוד רומאים, שהיו גם קצת רעבים כנראה, שקלינו מנהיו, נפו עליו היהודים, מכונו. תרביצו להם לשחרר את ה... תנגולות, או בתוך עצבים אחרי שתנגולות כבר, אני שם לשחרר. אתו אמרו לי לקיסר, מר דובך יהודאי, אתה עליי הוא. אז קודם כל אומרת, מה זה תורמל, כבר איפה זה נמצא בדיוק, זה לא לחלוטין ברור, הנחה היא שזה יש מקום בגב ההר. זה הנחה, אני, זה מוזכר במשנה בשביעית, כי פה זה מוזכר. במסגרת דיני ביאור, ביאור שביעית, בפרק משנה בית. ביהודה, הר בשבט הנגב, שבט דוד כשבט הדרום, והר שלה כהר המלך. אני אקריא פה את הפירוש של פרופסור פליקס למשנה הזאת. הר שביהודה זה הר המלך. שאלת זו שהר המלך מורכבת מאוד. יש שם צמצומים לתחומה ולערים שמצפון ירושלים, כי זו בית אל ומטופה מכיר משהו כנראה. ויש לסבור שהר המלך כולל את הרי יהודה וחלק מהר אפרים והשומרון. לדעה האחרונה הרי מן התוספתא. אוקיי, בקיצור אומרת. יש גבולות, הר המלך הם בית אל ממזרח וגדרה של קיסר ממערב. והכוונה למודדות הרי מערב השומרון לכיוון השפלה, ובמשך שונה תוספת ככה. קיצור אומרת, זה באזור גב ההר, או אזור הסמוך ונראה לבית אל, או חלק אחר. מה שחשוב יותר זה שגם הגמרא הזאת, גם הגמרא אחרות, או אולי איזה אפיון של ההתיישבות שם, שזה זה מה שמתיר יותר בשבילנו מאשר אם זה בהר הזה או בנמצא דיקהו. טוב, קודם כל, הסיפור הראשון הזה כמובן מדגים את אשר אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו ייפול ברעה. זה המוטיב של כל הסוגיה הזאת כאמור. כי כמו שקמצו בקמצה, לא עשו את החשבונות ולא חשבו שלוש צעדים קדימה, אלא ישר קפצו, פעלו בלהט ה... בין אם זה שכה בנפקולו שפעל שם מתוך, נקרא לזה צדקות יתרה, מבלי להבין שבעולם לא אידיאלי, יש גם לחצים וגורמים. במקרה הזה פה, תשובה, יש גדוד של רומאים. עכשיו, גדוד הזה של רומאים נמצא פה, למה? כי הרומאים שולטים בארץ. עכשיו, זה נכון שזה לא מרגיז שבאים רומאים רשעים ובלתי מתחשבים וגונבים לך את התרנגולות, שאתה, כאילו, אם נחשב מולכים שלנו, כן? בן אדם, יודע מה, הוא שמע משך שנים בקבוק יין או ויסקי בשביל החתונה של הבן שלו, ואז בא איזה רומאי ומקח את הבקבוק ושותה את כולו. אז ברור שזה נורא מאכזב ונורא מעצבן, וגם, וגם נקרא לזה, אולי גם מצביע על, על העליבות והחושה שלך. הבעיה אבל אומרת שלפעמים אתה צריך להכיר בזה שאתה באמת חלש. זאת אומרת, שלפעמים יש באמת כוחות ש, שגדולים עליך. האמת, לא תמיד ניתן, לא תמיד ניתן לבוא להגיד, אני אעשה לפי הצדק ותו לא. בעולם הזה יש הרבה מאוד פעמים כוחות חזקים, לא תמיד צודקים, ובדלת ברירה, האמת, יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול לחטוף עצבים, או להתנפל על רומאים ולהרוג אותם, להתחיל ולהרביץ להם. ואז, אגב, הסיפור של ביתר זה סיפור מאוד דומה, שהם היו נוטעים נטייה, כל פעם שילד נולד, היו נוטעים עץ לכבודו, עם קקל, מניין הקקל מן השס, אז זה פה. ואז, כמדיד ינוק השת לי ארזה, ינוקתה שת לי טורניתה, מה זה טורניתה? עץ אחר. אוקיי, רשתם פה מילה בצרפתית, אם זה עוזר למישהו. וכשהם מתחתנים, היו לכם שני העצים האלו ובונים זה את החופה. משהו בנוער מאוד יפה, באו רומאים גם כן נשבר להם איזשהו דופן בקרקרה, באו רומאים, חתכו את העצים ועשו מזה, כאילו תקנו את הפנצ'ר שלהם, ו... ועוד פעם היהודים התנפלו עליהם. ו... עכשיו, בכל מקרים הללו, האם אתה צודק? כן. האם אתה חכם? לא. וזה בדיוק הנקודה הזאת, הנקודה היא אשרי אדם מפחד תמיד, שלפעמים, לפעמים השכל צריך לעצור את, ה... את הרגש, או גרוע מזה, הרבה פעמים צריך לחשוב קדימה. כאילו יש כל כך הרבה מאבקים, או... לא משנה כאן אם זה מאבקים מדיניים ברמת המדינה, מאבקים פוליטיים ברמת הבית ספר. אנשים מתחילים את כל התוכניות שלהם, ועושים את כל החשבונות של עצמם, ולא, תמיד חושבים מה זה הצד שכנגד. אבא שלי אומר, זה כאילו שהם משחקים שח, ושוכחים, מתכנים ארבע מהלכים קדימה, רק שוכחים שבינתיים גם הצד שני עשה ארבע מהלכים, כמו שקורא שח סוליטר. ואומרים את זה כל צעד ושעד. וכמובן, אפשר לראות את זה בכל מיני ציבורים כלכליים, או מדיניים, או... או ספורטיביים, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם אתה לא עושה את החשבון, מה יעשה הצד השני? אתה פשוט מתכנן קדימה, וזה משקוע פה. או בעברית אחרת, אין חלשים. ואני דיברתי בישיבה, אבל שפני צריך להבין שאין ברירה, דיברתי בישיבה לפני איזה שנה, שנתיים, לא הבעיה כזאת, סתם זו בעיה אחרת, עם הציבור החילוני, ויחסי דתיים חילוניים. מישהו בא אליהם, אחרי השיחה אמר לי, נו הרב, בסדר, אז מה הפתרון שלך? אז אמרתי לו, אולי אין פתרון. הוא סיר לקבל את זה. כאילו גידלו אותו, האתוס הציוני כל הזמן בונה על כך שיש פתרונות. כל בעיה היא מספיק התלהבות, הוא מספיק, איך קוראים לזה? מספיק גסוס נפש. ומספיק התלהבות, ורצון ההקרבה. אז נפתור, אז בסוף הבעיה תיפטר. ככה, הציונות עבדה ככה משחר ימיה, הציונות הדתית עבדה לעיקרון הזה, אם הממשלה לא מסכימה להקים יישוב, אז נעלה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, בסוף אנחנו נשבור אותם. ובסוף נשיג את, את המטרה. ומחר את האתוס תמיד, אם לא הולך, אז נעשה עוד ועוד ועוד. הנחה היא שבסוף, בסוף נצליח. הנחה היא ש... יש הקפאת בנייה, זה מספיק הפגנות, הוא מספיק יחס פוליטי, ועכשיו הבעיה תיפטר. עכשיו, הצרה היא שזה לא תמיד עובד ככה. זאת אומרת, כשאומר בן אדם, אולי אין פתרון, אז זה לא יכול להיות, זה כאילו עמדה לו קבילה. כי הנחה היא שלכל בעיה פוליטית, תרבותית, יש פתרון. שכשאתה אין פתרון, אני לא אומר שזה מה שעתיד לבוא לפתרון. זאת אומרת שבנסיבות היום, אז אני צריך ללמוד, להסתפק בפחות. בדוגמה של השיחה היא זה להסתפק בפחות בכלל רוחנית, לא להסתפק בפחות מבחינה פוליטית. אבל לפעמים זאת המציאות, זה גם היה נכון, אורך הדורות, יהודים חיו בגלות. מוגבלים, אתה מוגבל במה שאתה יכול לעשות, וגם אפשר בגלות בארץ ישראל. הנה, אם אתה היית פה בריטים, היו פה גם רומאים פעם, ואתה מוגבל ב... גם היום, אפשר לחוס, זאת אומרת, כל מיני בעיות עם בנייה והתיישבות. מה אפשר לעשות? שאובמה בבית הלבן ולא נתניהו יושב חוב בלפור ולא בחוב פנסילבניה, וזה משנה בסופו של דבר. ואין... אני אספר את זה פה מיום פעם בישיבה, אני אספר את זה פעם מיום ואחד. שאלו דן שומרון, אחרי מלחמת המפרץ, מה הלקח שישראל יוכל להפיק ממלחמת המפרץ? אז הלקח שלו היה שמשתלם להיות מעצמה, או מעצמת על. כי מי אומר לך, מה תעשה? אז אמריקאים יכולים במזלטים לרצוח כמה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד, אף אחד לא יפתח פה ויצפצף. ואם אנחנו עושים אותו דבר, אז יש מעלינו מגבלות. ואפשר עד בחבוק לכתוב כתוב בעיתונים על הצביעות. זה... מאוד יפה, אבל בסופו של דבר, יש מגבלות, אתה תלוי בהם. זאת אומרת, יש שני מגבלות, לא יודע אם אתה כבר, אם זוכרים או יודעים את זה, כבר אומרת, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ישראל סירבה להצעת שלום אמריקאית, או הסכם הפרזה נקרא לזה, שאמריקאים הציעו, ואז אדונים ניקסון את קיסינג'ר, שהיו יחסית פרו-ישראלים, עשו הערכה מחדש, שמערכות היחסים מישראל לארצות הברית, הקפיאו את כל הסיוע במשך 9 חודשים. אחרי 9 חודשים רבין חזר ובלה את הכבוד שלו והסכים בדיוק לכל התנאים שהוא סירב להסכים להם 9 חודשים קודם לכן. למה? כי אמריקאים סגרו את הברז. וברמה זו אחרת, כשיש רומאים אתה לא מתנפל אליהם, גם אם זה מאוד... טוב, זה אשר אדם, באמת, מקשיב פה, אשר אדם מפחד תמיד, כשבו ייפול ברעה. אוקיי, הוו, הוא בעל דרומה. הוא כזה דמות כמו שבא כוכבה מת, איזה בא כוכבה, או הבן דוד שלו מת, או איזה דמות, דמות מאוד מאוד דומה נקרא לזה. אם הוא בא בכוונה, הוא בא מהדרום, הוא בא מרומי. כאילו, דרומה או דרומה. נניח שהוא בחוץ של הנגב, נניח, הוא בעל דרומה, עתו על ההב בו, הוא בעל דרומה, היה ליהודים איזשהו דמות, מנהיג צבאי, דבי קפיץ מילה, מתוק קופץ מיל, וקטי בו הוא. אוקיי, קפיץ מילה, קיצור בחור היה מאוד מוכשם, והוא היה יכול לעשות כנראה מלחמת גרילה. קפיץ מילה, הוא לא צריך דווקא שהוא קפץ, זהב אולימפי, אלא הכוונה שהוא הגיח מפה, הגיח משם, בקיצור, כנראה שהוא עדיין מוצלח בזה, וכתיב בהוא, שקרי קיסר לטאגי, זאת אומרת, הוא הוריד את הכתר שלו, ושם אותו על הרצפה, ועוד וערה, ואמר, ריבון אדם מקולי, אם ניחה לך, ותמסר לו גבר לדידי ולמלכותי ביד ליחד גבר. בקיצור, מדבר, לא פחות או יותר, מדבר שם כיסה עמוד הכתר, ומה, ריבון עולמים, אם נוח... אם נוח אומר לו ככה, אם נוח לך, אל תמסור, אל תמסור בחוטך לבן אדם מהסוג הזה. עכשיו נמשיך אותי פעם. אך שפול בר דרומה, ואמר, לא אתה לוקים זנחתנו, אבל אתה לוקים מציבותינו. מאוד דומה למדרש של בר כוכבא, שאמר, אני לא מדושך ולא מעוקצך, או משהו כזה לקדוש ברוך הוא. וזה, במחירות, זו תפיסה פלוס מינוס שאתוס ציוני חילוני, אם אני צריך להפיין את זה אומרת, אנחנו עושים את העבודה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אל תפריע לנו, כאילו, תן לנו לעשות עבודה, אל תדרי, אל תפריע לנו, תן לנו ללחם ברומאים בעצמנו. זה שם בכוח, פה זה טיפה שונה, משהו כמו, אתה לא עוזר לנו, בעצם, אתה לא עוזר לנו, אז אנחנו נסתדר לבד, או שבא בטענות שהקדוש ברוך הוא עוזר. בקיצור, ההנחה פה היא שבשום מקום, בגלל הצלחתו הצבאית, הוא משה עצמו לחרף ולגדף, ושוב, פחות אכפת לי אם המסר הזה תעזוב אותי ותן לעבוד לבד, כמו שבקוף אומר, או שהמסר הזה, אני ציפיתי לך ליותר, ואתה לא עושה את זה, אז בסדר, אז אני עושה את זה, ואתה לא בסדר שאתה לא עושה יותר. טוב, כי זכנו בתשאו כי מציבותינו. ודובר, דוד נמי מה, פסוק בתהילים, אבל הביטוי הזה. דוד את מוי כמטמה, לעומתו הוא מתלונן. עכשיו, את מוי כמטמה, זה בכמה מובן, יש בנביאים הרבה פעמים, אנשים שדברים בחריפות נגד הקדוש ברוך הוא באים אליו בטענות. דיברתי לא מזמן איזשהו, איזה בן אדם, חיים בתוכנו. שבאמת שחייב עבור על החייב כמה טרגדיות גדולות. אמרה לי, קיצור, הוא בעצם בא בטענות די חריפות. אמרתי לו, בסדר, זכותך, זכותך לכעוס. כמו שילד כועס על ההורים שלו ויכול להגיד דברים שלו דברים חריפים, זכותך להגיד גם דברים חריפים. הנקודה הקריטית פה אבל זה, בתוך איזה עמדה זה נאמר. האם זה נאמר מתוך עמדה של כפירה וגידוף, או מתוך מערכת יחסים, כאילו, אפשר מה, ילדים אומרים לו שם דברים קשים, והורה טוב יודע להכיל את זה ולקבל את זה, ובאמת, אם ההורה מבין מה הוא עושה, גם כשילד צועק עליו, וגם כשילד, כאילו, באמת, מחנות נכון כבני גדה, הוא סופג את זה, כי הוא מבין שהילד אומר את זה דווקא בגלל שהוא ילד שלו. כי אם בת שהיא כועסת עליי, היא לא כועסת על השכן. כי ממני היא מצפה לי יותר וכו', והיא מכירה בזיקה. אז ירמיהו גם כן מדבר, ירמיהו אומר ככה, צדיק אתה השם כי אריב עליך, אך משותים ידברו אותך. אז אני מכיר בך, בכל זאת אני אכנס בך עכשיו. גם חז"ל מבינים שזה איוב לפחות בסופו. אני לא יודעת, נגיד, בתחילת הספר, לפחות במשך הספר, איוב מגיע לפוזיציה הזאת גם כן. עכשיו, הוא לא ככה, הוא באמת, הוא אמר את זה בהתרסה. על בית הכיסא, עת הדרכונה, נחש, שמת לקרקשי, כן, נשך אותו, אומרת, כן, נשך אותו, ונח נפשי. אז קיצור, מרת, עקבות הגידור שלו, אז הוא נהג בידי שמיים ומת. אמר רומאי, מוריד את האח שלי ניסה, הזינה, השבקינו, שבקינו. קיצור, אומרים, אמרו, הקדוש ברוך הוא אומרת, עשה כמו שביקשנו, אז נעזוב אותם בשקט. שבקינו, אז על איזדקה, ואכלו ושתו, ודיגו שרגי. בקיצור, היהודים אחרו, עשו מסיבה גדולה שהרומאים החליטו לוותר, ומרוב מסיבה, אז הדליקו מדורות, באש כזאת. עתו ושתת ודיקו שרגה, הדידך זה ביליונה דגושפן כבחוק מיל. אפשר לראות את הכיתוב על המטבע במרחק של מיל. זה היה רמת התאורה שהדיקו שם. אמרו הרומאים, מיכתא כחד וביהודאי, לדעתו אולי, יהודים כך מבסוטים, אז חידשו את המלחמה. זאת אומרת, הרומאים ראו בזה התגרות. טוב, מה יש פה? יש פה מוטיב אחד שכשאתה בגלות או כשאתה חלש, אתה צריך ללמוד כאמור לא להתגרות בחזק. עכשיו, בחלק, כפי שאמרתי קודם, בחלק זה התבונה הנדרשת, התבונה נדרשת לאדם, לחכה מעשה בתבונה. כמו מת, אולי אתה צודק הרבה פעמים, אבל צריך גם חכם ולא רק צודק. זה פה עיקרון אחד, וכמו מת הוא שזו פה לא הרבה גמרות. אבל אם אתה יהודים, הרומאים הם האימפריה הרומית, אז אתה לא עושה מסיבות שמעצמנות את הרומאים. אבל כיוון שבגמרא בברכות, שרשע ששם משחקת לו, אז לא מתגרים בו. כיוון שמקשה מת, שתי פסוקים, פסוק אחד לא לגעות ברשעים, פסוק שני כן לגעות ברשעים. זה אלוקה שכאן ברשע ששם משחקת לו, האימפריה הרומאית, השעה שיחקה לה כשכשת דבר מהשנה, אבל זה בדיוק הנקודה. הנקודה השנייה, אבל יש פה גם משהו שהרבה יותר מוסרי ודתי. אדם צריך להיות מסוגל לקבל מגבלות. זה ניסיון גם דתי, שנדרש הרבה מאוד ענווה וצניעות לחיות בתחושה שאתה מובס, או לחיות בתחושה שאתה שפל. זה אם תסתכלו בסליחות למשל, שצריך יותר קרוע, כי הנוצרים באורך כמי ביניים נפנפו בשפלות הסינגוגה היהודים לעומת עליונות הכנסייה. זה כל הזמן, המציאות ההיסטורית, כל הזמן הם נפנפו בזה בטענה, הרי גם התנ"ך שלנו מדבר על אם אתה בסדר, אתה משגשג, אם אתה לא בסדר, אתה בגלות. גם אצלהם, להבדיל יפה הבדלות. אז גם כן הצלחה מדינית פוליטית היא סימן ל... היא גם כן סימן ל... נקרא זה רצון או חן, מציאת חן אלוקית. עכשיו, כל מי הביניים נפנפו בזה, והסליחות כל הזמן בניות על זה, אלף אחילו השם של הדבר. ובטח קושי. למשל, באותי, כל יום ניקח את הפיוט המפורסם. יצא אלוקים במאיה, באותי כל יום תילה בנויה, אבי אלוקים מושפלת על שורת תחתיה, חותם לוקה ועינינו לוקה. מעבר ל... אז אם זה ככה, אז צריך שזה לא יעצבן אותם, אבל זה קשה מבחינת דתית. וגם פסיכולוגיה נפשית. יש המון ענווה לאדם להכיר בזה שהוא חי. עכשיו בגלות, יש מקום קיבלו את זה, כי בגלות אתה, איך לומר זאת? בגלות אתה עורך נטל ללון. גם אם בארצות הברית או באירופה. שאין בעיה, אמת, אין דיכוי, כמו שהיה באירופה מהביניים. אבל למה היא שמרת? בכל זאת צריך להכיר בזה שאתה האורח והם הבלבטים. אבל מעבר לכך, נדרשת, בעיקר כשמישהו חזק עליך, היכולת להיות גיבור בשרשרת של ברזל, היא לא פשוטה. קשה, ובעיקר כשאתה בארץ, זה ארץ שלך. כאילו, טור מלכה זה שלך, זה יישוב שלך, זה ארץ שלך. אז זה גם ניסיון דתי, להיות מוכן... נשוח שפתיים. זו רק בעיה של חומה מעשית. זה גם דורש ענווה דתית עמוקה. הכירו בזה שזה רצון הקדוש ברוך הוא כרגע, ותסתכלו במרגלים. הם לא היו מסוגלים בחיית הענווה הדתית. נגזר לכם, זה לא, אז מה הפעילים? מה זה בעצם מה הפעילים? שלאדם אין את הענווה. כאילו, מה הפעילים בראש הזה? זה בעיה של ענווה. הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, ואתה תקבל את זה בהכנעה. אלא לא יכול להיות שאני אהיה במצב שפה, אז אני... לא יכול להיות שאני מובס. וזה בעצם בעיה של ענווה בשורש העניין.
בגישה הזאת היינו נשארים בגלות.
מה?
בגישה הזאת היינו נשארים בגלות עדיין.
תראה, צריך לדעת מתי ואיך, אבל... מצד שני, בגישה כזאת גם... תשמע, אני קצת מצרים, אז חזר מדברים על זה בני אפרים, נכון? אז אני מתאר לעצמי שמישהו היה אומר... 30 שנה לפני יציאת מצרים, היום הם גישה כזאת, יישאר במצרים לנצח, יוצאים לא בזמן, דוחקים את הקץ ונהרגים. מצד שני, זה באמת לא תמיד קל לדעת מתי כן, מתי לא. אבל העובדה שלפעמים זה נכון כן לפעול, לא אומר שזה תמיד נכון לפעול. לפעמים צריך לדעת לפעול, צריך לדעת לא לפעול. זה חלק מהבעיה בפקן ובצבא כוכבה. זה חלק מהבעיה. שלא תמיד הזמן נכון לפעול. גם היום, שגם, אתה יודע מה, תעזור בכוח. גם בדעת ישראל היום, יש לו שיכול לפעול וזה ראוי שתפעל. יש לו שלא יכול לפעול. יוכלו להפציץ את סוריה פעם פעמיים והסורים נאלצו לבלוע. יעשו את זה 10 פעמים, אז תפרוץ פעמים מלחמה שאנחנו לא מעוניינים בה. אנחנו מוגבלים, ואני אומר שוב פעם, כלפי כל מיני גורמים מסוימים, אם ישראל תהיה בנידוי, כמו שדרום אפריקה הייתה, אנחנו לא נחזיק במעמד. דרום אפריקה לא החזיקה, והיא ארץ הרבה יותר גדולה והרבה יותר עשירה, זאת אומרת, היא ארץ עשירה ביותר מחצבים טבעיים, יש שם יהלומים וזעם, יש שם באמת מחצבים משמעותיים, פה זה... אני מעוות את עצי הלדה בזמן התחתון לחושת, ועניין הוא פה, אין פה דלת, כל הכבוד הגז. ולא איך זה באמת, אוקיי, קלטי קורסים, יהיה פה נידוי בינלאומי. אז אנחנו צריכים לחכה לצעדיים, לא להתנדות. אין פה, זה גם סוג של מלחמה. זה דוש ענווה. טוב, נתקדם.
מה עם העניין של המלך שהוריד את הכתר שלו ואמר לקדוש ברוך הוא ש...
תראה, פה אני חושב שזה... בגלל הזו פה זה אנטיתזה. כאילו הרומאי, יש כמה גדות כאלו. שהגדות האלו בעצם מדברים על חורבן. בחורבן אז הידי לא בסדר, שזה יש חורבן. הידי היה בסדר, אז מוכרים מצילו אותו. אז אם יש עוד קצת זמן נגיד את זה פה בעונת. עכשיו מה שקורה זה מציגים פה, הרומאים מבין את זה. כי הרומאים מבין שבעצם הקדוש ברוך הוא בעל הבית. עכשיו שוב, אני לא יודע, אף אחד אופן שזה, הגעת אלה מצגות היסטוריות, אבל הם באות להביע עמדות רוחניות. הרומאי בא ואומר פה, הוא מרגיש פה עמדה שהגוי, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, אני מוריד את הקטע, יש אותה רצפה, כי יש מלך מלכי המלכים. אבל אז הוא אומר, תשמע, מלך מלכי המלכים, הבחור שלי כזה שם, הוא דווקא לא מכיר בך. כאילו, מעין, באמת, ומעין ציונות חילונית חריפה. אז בגלל תתאר זה פה, שהגוי מבין את זה, הוא מוכן לוותר. אגב, הוא מוותר בפעם הראשונה. היהודי לעומת זאת, הוא לא מבין, הוא ממשיך עם ראש ואומרת. טוב, הוא רק עוד משפט אחד ועבר דרומה. זה בעצם חוזר לשאלה שנידונת לאורך התנ"ך במידה רבה ואחר מכן, וזה שורש הכוח. זאת אומרת, האם הכוח הוא ביד הקדוש ברוך הוא? נגיד, ספר שופטים למשל, עוסק בזה הרבה מאוד. כי מי בעצם הם, איפה שורש הכוח, גדעון, יפתח, וכל האנשים האלו. והרעיון שכאילו כוחי ועוצר ידי, כאילו מה שספר דברים מדבר זה שם, זה בעצם דוגמה לכך, שאני מצופה שאתה תעזור לי, אבל אם לא, אז אני... עכשיו, יש בזה מוקדים גם מסוים של לאומיות. מאיפה הגיעה תפיסה כזאת? זו תפיסה של לאומיות, אם התפיסה הייתה דתיות, הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחייב את הקדוש ברוך הוא. הנחה יש איזו לאומיות שהיא במוקד, הבני אדם משועבדים ללאומיות הזאת, או מחויבים ללאומיות הזאת, וגם הקדוש ברוך הוא מחויב לזה, אבל הלאומיות היא העיקר, והדתיות היא התפל. ולכן יש אותנו גם כלפי שמיה. אז לכן יש פה מצד אחד, אם תרצו את התפיסה שכוחי ועוצם ידי, תפיסה אחרת של הקדוש ברוך הוא מחויב ללאומיות, ואם הוא לא מחויב, זה לא בסדר וכו'. כי בעצם זה היפוך, לא לאום משועבד ומבטא את הדת, הדת משועבד ואמור לבטא את הלאום בעצם. זה אני חושב שבעצם שורש הבעיה. עכשיו, הגמרא מספרת פה כך, מבאסי, תלת 100,000 שליפי סייפה, 300,000 חיילים, אייב לטור מלכה וקטו בתלת יום ותלת אל אל ותה. ובאח גיסה, הילולי וחינגי, פרוהב ידי, הני בהני. זאת אומרת, הרומאים עלו עליהם עם כוח מסיבי, ו... במקומו מסוימים המשיכו את החגיגה, כשמקום אחד החגיגה נמשכה, כשמקום השני היה כבר באמצע טבח, והם לא עמודים אחד לשני. שזה פה מביא לנקודה מאוד, מאוד משמעותית, כי בעצם מה הייתה שוש הבעיה שם? אז המשיכו טיפה בגמרא, פילה השם לא חמל את קונאות יעקב, כי אתה רבין, אמר ביוחנן, אלו 60 ריבו עיירות, שהוא ינאי המלך בער המלך. טוב, יהודה אמר רב אסי, 60 ריבוע עירות יהיו ינאי המלך בער המלך, וכל אחד בקצה מצרים, חוץ לשלושה בהן, שהוא במקיפן קצה מצרים, כפר ביש, כפר שחרן, כפר דחריה. כפר ביש לא היה בבית אלו שפיזה, מזכיר את סדום כמובן, כפר שחרן, שאתה פעם סתם נהיה שחרן, כפר דחריה, רבי יוחנן, שהוא שותם ילדות זכרים תחילה, פשוטו נקבע באחרונה והוא פוסקות. אז מה בעצם לקח? מה היה מאפיין? אז לא שם לא, מקום אחד לא הכניס אורחים, מקום שני היו ילדים זוג ילדים ומפסיקים. אפשר לומר ככה, זה גם טוב בגמרא, גם פה וגם בכמה מקומות מקבילים, לא קשור לחורבן. זה כנראה היה באזור מאוד, עם הרבה מאוד שפע כלכלי. זאת אומרת, כפר ביוחנן זה נחשב כנאות יעקב, כאילו המקומות הטובים, זה כאילו שכונות אקסקלוסיביות ויקרות, מקומות שטוב לגור בהם. עכשיו, לא הכניסו אורחים, זה מזכיר את סדום, שזה אותו הרעיון, שיש טובלים, למה... למה את העושר, את הרווחה שלי לחלק, לחלוק עם האחרים. והסיפור זה שגם שהיו יולדים. הולדה, יש בה הרבה מרכיבים, אבל יש גם מרכיב שאחריות לעולם, לא טוב רע, לשבת יצרה. אדם, שנית, אדם שמוליד, הוא כמובן צריך לקחת אחריות על חיים. החוסר רצון להוליד, הרבה פעמים, נובע מתוך רצון נהנות. לא זאת כאב ראש כדי לילד. אז הם גם הולידו ילד אחד, הולידו שני ילדים של המצווה כנראה, אחר כך לא היו מעוניינים, הוא פוסקות, למה? כי כמו, עכשיו כמובן, בעת עתיקה, הרבה קל להבין את זה, את הסכנות של מוות באיזה נידה, הוא משמעותי. אבל בין אם נתמקד גם לנקודה הזאת, שציפו מהם לילודה גדולה יותר, וכמובן צריך לזכור שגם תפוצת הילדים הייתה הרבה יותר גדולה, וגם הצורך להוליד יותר היה גדול יותר. אבל גם אם לא, גם אם ניקח את הדברים האחרים, בעצם התמונה שעולה מכאן, וכמובן גם מלמקומות אחרים, שזה היה באמת חברת שפע טובה. זאת אומרת, זה היה חברת שפע, חברה שבה חיים טובים ונעימים כל יחסים. האייפונים לא היו להם, אבל בגדול, באמת, החיים היו טובים ושלווים, ולא סתם הם נהרגים במסיבות. כאילו בעצם המסיבה פה, אז נכון שבדרך הפשט המסיבה פשוט גירתה את הרומאים, אבל יש משהו מאוד עמוק וסמלי, שבעצם הם חיים, הם מתים כשהם במסיבות, וכמו שאני אומרת, שבמקום אחרי יש מסיבה, בבית דיין כבר שוחטים אותם, זה בעצם אותו רעיון שהתנ"ך חוזר אליו פעם אחר פעם אחר פעם, שצריך להיזהר, וישמע נשום ועיבד, שמנת, אבית, כעשית, ואיתו שלא כעושה, ובאמת צור ישועתו, שנהנתנות והתאווה, זה מתחיל לספר במדבר מכיוות התאווה. וזה ממשיך אחר כך, וזה בסוף ספר דברים, פניה בך שומת, איש או אישה מת, פניה בך איש או אישה מת וכולי, שורש פרוש ולענה, ותברך ובבוא למה שומת ויהיה לי כפשוט ויביא אלך, למען שפות הערבה, את עצמאה, ולבא השם סלוח לו וכולי. ולאחר מכן ספר ישעיהו מלא מזה ותריא עשר מלא מזה, שאלו שיושבים במסבעות ושותים ואוכלים את הנהנתנות היא שורש הרע. ובעצם זה כמו שקורה גם פה. בשביל הכל לא כתוב הנביאים שאדם צריך לאכול לחם צר, מים לחץ, כאידיאל. כן כתוב שיש סכנות מרובות בחברה שהשפע והשג החומרי והנהנתנות והמרדף אחרי הכסף הופכים להיות עיקר החברה. וזה כתוב כאמור בעשרות מאות מקומות בנביאים, זה עובר כחוט השדרה. וזה גם מה שקרה פה. עם זכר בן אבקולס, או מה ככה, עם קמצא בר קמצא, זה בעיה של שנאת חינם, וזכר בן אבקולוס זה בעיה של כזה סדרי עדיפויות עקומים, או איזשהו חוסר רצון להכיר ב... בצרכים במציאות, כאילו פונקה את עקומה. פה זה משהו אחר לגמרי, פה זה... הם אכפתם מעצמם, כנראה, עוד כנראה, עוד משפט אחר או שתיים בהקשר הזה, אכפתם מעצמם, הם כאילו לוקחים את התרנגולת, הם מתעצבנים, אחר כך הם עושים מסיבה והם נרגים במסיבות, הם נוח עושים אורחים, לא מולידים כשלא נוח, הראש מתקבל כאמור הוא... שבמידה רבה דואגים לעצמם. עכשיו, זה כמו זה מוליד חטא בפני עצמו. יש כאן בעיה נוספת, בואו רק נקרא עוד כמה שעות בגמרא, ואז... כן.
זה שכל הפסודות שמסורים הן פסודות מצווה. גם התורמה, אתה נראה את הנגול, אתה מדבר על חתונות.
כן,
אבל... גם ההצלה, גם
ה... בכל זאת חושב ש... תראה, אני מזו ככה. גם פסודת מצווה, אתה הולך את העושה אותה. כאילו, תראה, בדרום הזה, זה גם בעצם קצת מאפיין אותו. אני אסתדר, מה אתה... אבל... אני בסופו של דבר חושב ש... שבסדר, צריך לעשות סודת מצווה. אפשר גם... תראה, אתה יכול גם לעשות בר מצווה, שזה סודת מצווה בסך הכל, אבל אתה יכול לעשות אותה בצורה רעבתנית, שבסופו של דבר המסיבה לא, היא יוצרת, היא גם יוצרת בעיה. אנחנו מכירים פה ושם תופעות כאלו של... כזה סודות מצווה רעבתניות, שה... החסידות, יש גם כאילו, יש מקום בחסידות שהפכו את זה אידיאל, אבל זה בגלל שהם תופסים את הרבי כמו מלך. ואז זה מלכוס. אבל אני יכול לצלך מספיק אנשים שהם לא רבס, הם עושים גם כאילו את אירועים רעבתניים. לכן זה, יש שם הבעיה עם זה. תשיבו עוד טיפה, דיילתי פה משהו שהוא מעניין, אבל לא קשור לזה. אבל ניומי בר חילקי, אבל חילקי בר טוביה, אבל הונה בר חייה, ויתבי גבי הדדי. אמרי, איקה דשמלי מילתא מכפר סכניה של מצרים, אנחנו צריכים כבר עזור, נכון? בסדר. לימה. אם מישהו יודע מה קורה במצרים, כאילו האמריקה שלה, אז מבחינתם... שיספר מה קורה שם. פתח המינה ואמר, מעשה בארוז ארוסתו ששבול בין עובדי כוכבים, וסיום זה לזה. אמרה לו, בבקשה ממך, תיגע בי שאין לי כתובה ממך, ונגע בעד יום מותו. וכשמת, אמרה להם, ספדו לזה שפטפט ביצור יותר מיוסף. פטפט פה התגבר כמובן. דיל יוסף, והיה לאחד השעתה, והי כל יומה ויומה, ויוסף לאו בחד המיטה, והי בחד המיטה. ויוסף לאו אשתו והאשתו. איכות צדקות מדהימה. פתח אידך ואמר, מעשה מדוע באים מודיעות בדינר. מודיעות זה סוג של בירה או משהו כזה. אתה איזשהו אוכל כזה. נחסה השם מודיע אחת, לא סליחה, אולי זה מטבעות, זה מטבעות, כמה מטבעות בתוך הדינר. זה שם עוד יחד, כי זה שער חליפי, הדולר ירד קצת, בסחר במטבע חוץ, נחסר השאר מודיע אחת, ובדקו מצאו אב ובנו שבר נעמו עשה ביום הכיפורים, והביאו מבית דין וסקלו, וחזר השאר למקומו. זאת אומרת, קורלציה מדהימה בין הצדקות, או עבריות, כשככה כאן פרטית. קורלציה בין זה לזה. פתח אידך ואמר, מעשה בדם אחד שאתה עיניו באשתו לגרשה, והייתה כתובתו מרובה, מעשה לך וזמן שושביניו, והחילן והשכן, שחרן, והשכן מתחת, והביא לאובן ביצה ביתי ביניהם, שזה יראה כמו שכבת זרע, ובידי הבית דין ובעל בית דין, ואז שמזכח מתמני שמי הזקן ובא בבנבות השמור, ולמקח מקומה משמי הזקן, לאובן ביצה סולד מן האור, ושכבת זרע דוחה מן האור. בדקו מצאו כדבר ויהיו בדין והלקו והגבו כתובתה ממנה. אמר לאבי לרב יוסף, מאחד אבו צדיק עם כולי היי, מייתה מיינוש. אמר לו, משום דלו יאבו לירושלים, דכתיב, סליחו לשם וגיבו בה כל אוהביה, סליחו אותם במסוס, כל מתאבלים עליה. אז פה מתואר חברה של צדקות, אבל שקוע בעצמה. שקוע בעצמה, במקרה הזה מנותקת מהגורל ההיסטורי היהודי, כאן מזכיר פה מאוד מאוד את הרמב״ם בחודשווה נדמה לי, שאם אדם מקיים את כל התואר כולה, אבל הוא לא צהל בצרתם של ישראל, והוא לא סובל בצבדם של ישראל, אין לו חלק למעבר. עכשיו פה אתה צריך להבין, בעצם אומר זו כך, אפשר לתת שני סיבות, או, כאילו, אפשר לתת שתי סיבות, או שתי אסכולות, או שתי תבניות, אומר, למה יש חורבן בחינת חטא? אחת אומרת שעשו חטאים חמורים, בא ידיד שפני אחריו, אומרת אמרה ביום עדף תת, שעבודה זרק גבירה לשחרות דמים. אפשר לתת סיבה אחרת, וזה שנאת חינם, לא התאבלו על ירושלים, וכן הלאה. שבעצם מה אתה אומר בזה? אז אני יכול לומר, טוב, אני חשבתי שזה חטא קל, לא, זה חטא נורא חמור. אבל הנקודה פה היא לא החטא. חטא החטא? לא. זה לא כמו גילוי עריות. זה לא כמו שפיכות דמים. משפיכות דמים חייבים מיתה, לא חייבים מיתה על אבילות וחוסר אבילות. הבעיה פה זה לא החטא, זה לא הסיף קטן. הבעיה פה, העולם הרוחני שלך, העולם הרוחני שלא מכיר את הכלל. אתה מנותק מהכלל, אתה מנותק מההיסטוריה היהודית, אתה מנותק מכלל ישראל. עכשיו פה זה לא עונש, זה תוצאה, זה תוצאה. כאילו הקדוש ברוך הוא משגיח על העם, הקדוש ברוך הוא גואל או מגלה את עם ישראל כעם. בעברית אחרת, לא מספיק להיות צדיק בארץ או בחול, אלא כשתזכה לגאולה אתה צריך להיות חלק מעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, לא הבטיח את זה לרב ישראל או לקהילה, גם הקהילה הכי הכי צדיקה וקהילה הכי מסתגרת בחול, שהכל שם כמו שמתואר פה כאלו צדיקים, ואתה מנותק מההיסטוריה היהודית, אתה שלך עם ישראל, אתה שלך עם ישראל, לא תיגאל, כי הגאולה היא לעם, הגאולה היא לא ליחיד. יחיד זוכה לעולם הבא. גאולה זה לעם. אז אתה לא מתאבל בירושלים, אתה פשוט אתה לא זוכה להימנות בכלל לאומית. וזה כזה הבעיה ב... אני אתן לך גם בנהנתנות הזאת. עדיין חיים טובים שם, אבל... עכשיו, הגמרא פה מדברת על מצרים, היא לא מדברת על הר המלך, היא מצמידה של הסיפורים, אבל שם אין איזשהו, באמת, אצלם זה נהנתנות, אצלם זה חוסר אבלות, זה חוסר הזדהות עם הגורל הכלל. המשותף שני הדברים באיזשהו מקום, שאתה דואג לעצמך. פה אתה דואג לעצמך להנאות, פה אתה דואג לעצמך לצדקות, אבל אתה לא מתחבר לכלל ישראל. אז יכול להיות שקשור בנקודה הזאת, אני כבר אומר כך בכל זאת. קמצו זה מודל אחד שבגללו הם לא נגלים או גולים. פה זה מודל אחר, המודל הזה פה הוא מודל של נהנתנות, של חיים טובים. בעצם חיי החומר עדיפים על פני חיי הרוח.
איך יכול
להיות
חיי חומר, האדם הזה
יתגבר כאילו? לא, אני מדבר כרגע על המלך, לא על המצרים, כאילו על היהודים במצרים. זה היה המלך. אתה מטיף את החומר וזה, אמת, ולעומת זאת, אמת, עכשיו, השלישי זה כמו, יש את הפתות, אתה מתעתק מן העם. עכשיו, האם נאמר, הדבת החומר, כי נראה לי גם נתק קצת מן העם, כי אתה עושה כבר דף אחרי החומר ולא אחרי ערכים מופשטים יותר, ייתכן. אבל כל פעם אמת, הסיפור השלישי הוא כבר לא בארץ ישראל, הוא כבר בחו"ל, אבל הוא חזק מאוד מדגים את הנקודה הזאת. נקודה שאומרת, בוא נאמר ככה, מסתובבים היום בחו"ל, אז יש גם ביטוי נוסף. יש היום בחו"ל מציאות קצת אנומלית. כאילו, אבא שלו אוהב לצטט איזשהו סוציולוג, נדמה לי, זה כבר אמירה לפני 30-40 שנה, והיא עוד יותר נכונה היום. אותו אחד אמר אז כך, יש פחות יהודים היום אוכלים כשר מאשר לפני 50 שנה, אבל יותר אוכלים גלעת. פחות אוכלים מצה, אבל יותר אוכלים מצה שמורה. וכן הלאה וכן הלאה. מחירות, חלקים מסוימים מתבוללים בקצב מפחיד. חלקים אחרים מתחזקים. הקהילות הדתיות הן בחו"ל, חזקות ועוצמתיות, הרבה יותר מאשר בעבר. לעומת זה, ההתבוללות היא גם יותר חמורה. ועכשיו, ופה השאלה, מי אתה סופר? הייתי לפני שנתיים בחתונה, שיהודי חרדי, שפוטה מצא בכיסו, החתונה הייתה נחמדה למדי. ישבתי ליד איזה יהודי מרד רב, הוא סיפר לי, יש מעולם לד, כמו הדור הזה, מרד לטובה. מת, וכמה תורה יש, וכמה צדקה וחסד, וכמה קהילות חזקות. אז אתה מסתכל עליך, אתה אומר לעצמך, שיעורי התבוללות בחוץ לארץ, לפחות זאת 50% או משהו כזה, לא יודע, בדיוק את המספר המדויק, אבל הם גבוהים. ואתה אומר לעצמך, זה הדור הכי טוב שאי פעם היה. כמובן, מה התשובה? הוא לא מסתכל עליהם, אותו אחד בודק אך ורק את אנשי שלומנו. את אנשי שלמה. אנשי שלמה מצב מצוין באמת. תורה וגדולה במקום אחד, אבל זה בגלל שהוא לא סופר פשוט את כל הילדים הלא דתיים. מבחינתו, הם לא בשיקול. אם אתה שואל אותך למצב טוב או לא טוב, אתה מסתכל אך ורק מניחי תפילין, ומגיע מסקנות מאוד יפות. זה חלק מה... אני לא יודע אז, יכול להיות מה שהיום, זה ודאי חלק מהסיפור. זה גם מתבטא בארץ בסקטוריאליות ועוד כהנה וכהנה שאם אתה מגיע זה שלא מתאבלים זה גם לא שמתאבלים ירושלים גם לא בכך מתאבלים אחר כך על יהודים אחרים שהם לא מהחוגים שלך זה רק מאוד משמעותי בשביל להיגאה צריך להיות עם ישראל צריך להיות חלק ממנו טוב עצור בזה, השבוע בא, עוד נעבור לביתה, אני אתן יותר לקחת את זה, איזה גלת המסנהדרין על החומן בית ראשון ומה יצא מזה. טוב.
שלום.